אנחנו בסוף סימן קוף פי וו, אנחנו בסעיף ג', התחלנו את זה בפעם שעברה, ונמשיך את זה עכשיו. אז המחבר כותב כך, אישה שאינה רואה בפחות מי"ד ימים אחר תבילתה, אבל לאחר י"ד ימים אין לה קבע, אתה לומד פה, אתה מצטרף אלינו לשיעור? מה?
זה בסדר.
מה זה?
זה בסדר.
האמת, שאני חושב שזה יותר מתאים לאנשים שכבר התחתנו. השיעור בסדר? אני מאוד בשמחה לכל שיעור אחר, ממש בשמחה, אבל הנושא הוא נושא שהוא קצת... אתה רוצה שנדליק לך את האור שם כדי לשבת ללמוד שם?
לא, לא תודה.
מה?
לא תודה.
רצית דווקא להצטרף לשיעור?
לא, אני
אפשר,
תראה.
מה?
לא,
לא,
sure pull out the strip was there and all that
yeah okay what are we going to do how old is he
son he's 13
okay
so
he's
13 okay
I
tell
you
like it's a
sort of
tuma what
movie
like you do like shy it's like what are you doing you get to these things
you just tell him that's how much you want to get into
בשבילנו זה זכות שלנו. אוקיי? אוקיי? אז תיקח את הגמרא, את הספר. תודה. טוב. אז עוד פעם, אז המחבר אומר ככה, אישה שאינה רואה בפחות מ-14 ימים אחר תבילתה, אבל לאחר 14 ימים אין לה קבע. עד 14 יום דינה כדין אישה שיש לה וסת. כן? עד 14 יום, טוב. עד 14 יום דינה כדין אישה שיש לה וסת. זה מה שנקרא בלשון הפוסקים וסת חצי קבוע. המקור לדין הזה זה תרומת הדשן. ובעצם מה שתרומת הדשן אומר פה זה כלל. אם יש אישה שבסכום מסוים של ימים, ב-X ימים, היא לא רואה. כן? אבל אחרי כן היא רואה, אבל בתאריכים שהם משתנים, אז אנחנו באופן טבעי היינו מגדירים אותה כאחת כזאת שאין לה וסת קבוע. פעם היא 22 יום, פעם אחרי 23, פעם אחרי 25, כל פעם זה, אז אין לה וסת קבוע. אומר תרומת הדשן, לא נכון. כלפי הימים שבהם היא לא ראתה, 22 יום, שלוש פעמים היא לא ראתה ב-22 יום האלה, היא נחשבת כבעלת וסת קבוע לצורך העניין הזה. והנפקמינה היא לדין שלנו, כיוון שהרי אנחנו אמרנו שבדיקה לפני תשמיש, בדיקה בסמוך לתשמיש, אז יש הרי הבדל בין אחת שיש לה וסת קבוע לאחת שאין לה וסת קבוע. אחת שיש לה וסת קבוע לא צריכה לבדוק, אחת שאין לה וסת קבוע כן צריכה לבדוק, נכון? או שלוש פעמים ראשונות, או לפי הרמב"ם והראש צריך לבדוק כל הפעמים. אז ממילא במקרה שלנו זה תלוי אם היא משמשת עם בעלה בתוך אותם 14 יום שהיא לא רואה בהם, אז היא נחשבת כבעלת וסת קבוע, היא לא צריכה לבדוק, ועדרבה, גם זה לא טוב שהיא תבדוק, אבל אם זה משם ואילך, אז היא צריכה לבדוק בשלוש פעמים הראשונות, כמו שראינו. זה היסוד שהוא אומר. עכשיו, החוות דעת מקשה על תרומת הדשן, ואומר, מה פתאום? הדין הזה לא נכון. הדין הזה לא נכון להגיד שיש מין וסת חצי קבוע כזאת. ולמה? הוא שואל שתי שאלות. שאלה ראשונה הוא שואל ככה, אנחנו יודעים הרי שיש מושג שנקרא עונה בינונית. עונה בינונית הכוונה היא 30 יום, בלשון של ההגדרה של הפוסקים, זה הווסת הקבוע למי שאין לווסת קבוע. אז היא צריכה לחשוש לעונה בינונית. עכשיו, שואל החוות דעת, לפי דבריך, תרומת הדשן, מה יקרה עם אישה כזאת? שהיא ראתה פעם אחת אחרי 32 יום, ועוד פעם אחת אחרי 34 יום, ועוד פעם אחת אחרי 33 יום. אז איך אתה תקרא לה? יש לו וסת חצי קבוע, נכון? עד 30 יום או 31 יום, כן? אז היא הוחזקה לאחת שאינה רואה, ומ-32 יום ואילך, היא כן רואה. אז יוצא עם ככה שאישה כזאת לא צריכה לחשוש לעונה בינונית. איך יכול להיות כזה מין דבר? הרי זו אחת שאין לה וסת קבוע. צריכה לחשוש לעונה בינונית.
מה הבעיה להגיד לזה באמת?
מה?
נגיד. למה זה כזה בעייתי להגיד דבר?
למה זה כזה בעייתי? באמת יש כאלה שאומרים את זה. זה נכון. אבל הטענה שלו לכאורה היא שאחת שאין לה וסת קבוע, חזל אמרו שצריכה לחשוש לעונה בינונית. איפה מצאנו כזה מין חילוק?
ממש, זה לא קבוע, אבל ביום ה-30 זה נחשב לבסת קבוע בשבילה, ולכן...
כן, אני מבין, אז זה חידוש. זה חידוש. זה דבר ראשון. שאלה השנייה נוגעת יותר לעניין שלנו. הרי הסיבה שבגללה אישה שאין לבסת קבוע צריכה לבדוק בסמוך לתשמיש, הרן כותב, בגלל ש... כיוון שאין לבסת קבוע, אז אנחנו חוששים שמה כל מיני מקרים יכולים לגרום לה לראות. כן? אתה לא יודע מה קובע לה את הווסת. ממילא יכול להיות, כך אומר הרן, אולי התשמיש הוא זה שגורם לה לבסת. אז שואל החוות דעת, אז אם זה ככה, אז האישה הזאת, מה אכפת לי שבמשך 14 יום היא לא רואה? אבל עדיין, וסת קבוע אין לה. אתה לא יודע מה הסיבה שבגללה היא רואה. אז יכול להיות שבאמת התשמיש הוא זה שגורם לה. אז מה אכפת לי שהתשמיש נעשה בתוך 14 יום שהיא לא רואה? סוף כל סוף אולי התשמיש יגרום לה לראות. כך הוא שואל, ולכן אומר החוות דעת, אין כזה מושג של וסת חצי קבוע, הוא חולק על תרומת הדשן, ו... בקיצור, כל הדין הזה לשיטתו לא נכון. באים האחרונים, הבית שלמה והשואל הוא מיישיב, ואומרים, לא נכון. זה לא, החוות דעת לא צודק. הוא לא צודק לגמרי, נאמר ככה. למה התכוון תרומת הדשן? מה שהוא התכוון לומר, זה רק הלכה לעניין בדיקה. בדיקה סמוך לתשמיש. רק בעניין הזה. ולמה? כיוון שהרי כל הדין של בדיקה סמוך לתשמיש, זה הרי בעצם רק חומרה, כמו שראינו, הרי בעצם עיקר הדין, פשטות הסוגיה בנידה, ראינו פעם שעברה, פשטות הסוגיה בנידה היא שכל הדין הזה נאמר אך ורק לעניין טהרות. רש"י אומר ככה, הרבה ראשונים אומרים ככה, הראש רק אומר אני מפחד לחלוק על הרך, והשחרי אמר שבעצם בריף רואים שגם כן הוא לא יצריך בדיקה, וכל מה שהוא כתב זה רק לגבי הלכות כתובות, אז בעצם מעיקר הדין לא צריך את זה. אלא מה? יש חומרה. אומר התרומת הדשן, לחומרה הזאת אני לא חושש באישה שיש לה וסת חצי קבוע. אבל מה לגבי שאר הדברים? לגבי עונה בינונית? ודאי שצריך לחשוש. ודאי שזה, פה אין שום חילוב.
אבל לפי זה, נגיד שהיא כן בדקה בחצי קבוע, זאת אומרת,
כן.
כשהיא לא רואה.
כן.
אז זה לא מועיל. זה לא מכיר.
לא, אז אתה אומר, אז רואים מכאן שמה, שזה גם לקולה וגם לחומרה.
נכון.
זה מה שרואים מכאן. אין החינמי, אין החינמי. דרך אגב, לשיטתם, אולי באמת, גם אם היא תבדוק את עצמה, אז יכול להיות שהם יסברו שזה בסדר. שבאמת זה יועיל. כי כל מה שאמרנו, את החידוש הזה של וסך חצי קבוע, זה רק לעניין ה... רק אמרנו את זה לכולה, רק החומרה הזאת שיש לך, אתה לא מחמיר אותה ב-14 יום, אבל אם באמת היא בדקה את עצמה, אולי זה באמת כן יעזור. יש פה עסקים אחרים שחולקים על זה. אבל זה על כל פנים מה שהם טוענים. זה רק חידוש במסוים כלפי העניין הזה של בדיקה. כך הם אומרים, ובאמת הרב אוזנה ככה פוסק. ולכן הלכה למעשה, הוא אומר, שאישה שיש לה וסת חצי קבוע, לצורך הבדיקה זה נכון, לצורך עונה בינונית, אפילו אם הווסת החצי קבוע שלה זה מ-32 ואילך, לא משנה, היא חייבת לפרוש מבעלה בעונה בינונית, ביום ה-30. לעומת זאת, הרב מרדכי אליהו טוען שזה לא ככה. לא רק הרב מרדכי אליהו, יש שם גם את ה... או לפני כן, זה נפסק ככה במעריל, גם בתנת ישראל זה נפסק ככה, שבאמת גם לגבי עונה בינונית, אנחנו מקילים והולכים עם הדין הזה של וסת חצי קבוע. איי, השאלה של, של החוות דעת, אז באמת רואים בתרומת הדשן, זה נכון שהוא מחלק ואומר שלא לכל העניינים, נאמרה ההלכה הזאת של וסת חצי קבוע. אבל הוא מחלק בצורה אחרת, הוא אומר ככה, מתי אני לא מקבל את החידוש של וסת חצי קבוע? אם האישה הזאת כבר ראתה דם, ואתה שואל את עצמך, ממתי ראתה דם? זה נוגע לטומאה וטהרה, אם זה מעט לעט או שאתה הולך אחורה. אם היא כבר ראתה אדם ואתה לא יודע ממתי, פה אתה לא תגיד את החידוש של וסת חצי קבוע. פה אתה תחמיר. אבל במידה והיא לא ראתה, ואתה רק חושש שמה היא תראה, כאן אני כבר יכול להקל ולהגיד שכיוון שבימים האלה הוחזקה כאחת שלא ראה, אז אנחנו לא חוששים. וכיוון שפה בעניין שלנו לגבי בדיקה, וגם לגבי החשש של עונה בינונית, זה רק חשש שמה היא תראה, אז לכן אנחנו יכולים להקל ולהגיד שהיא לא חוששת לזה. וכך הם פוסקים. אז מה עם השאלה של החוות דעת? איך אתה מוותר על עונה בינונית? שאלה טובה. אני לא יודע בדיוק איך עונים על זה, אבל כנראה שזה לא כזה חידוש נורא לוותר על עונה בינונית, במצבים כאלה. הלכה למעשה על כל פנים, אני לא יודע, ככה מקובל, ככה פוסקים בדרך כלל, אם כן בבית מדרש לרב אוזן, אבל ככה בדרך כלל פוסקים שאישה שיש לה וסת חצי קבוע מ-32 יום ואילך, לא 31, כי 31 זה כבר יותר מדי על הגבול, וחוץ מזה שלדעת החוות דעת בעצמו, עונה בינונית זה 31 יום, אז לכן רק אחת כזאת ראתה שלוש פעמים מ-32 יום ואילך, היא לא צריכה לחשוש לעונה בינונית, וזהו, בסדר?
ואם ב-31 אז היא תחשוש 130
ואילך? מה? אם היא רואה מ-31 ואילך, אז היא צריכה לחשוש לעונה בינונית, ל-30
ואילך.
מה? ואילך, כן, בטח. בטח. בסדר? ברור? טוב. בואו נראה את סעיף ד'. סעיף ד', יש לאדם להניח את אשתו שתבדוק בעד שלו. מתוך שנאמנת על שלה, נאמנת על שלו. אז פה זה דבר מעניין. יש פה שני פירושים בסעיף הזה. מה הכוונה? הבעל יש לו להניח את אשתו שתבדוק בעד שלו. מה זה שתבדוק? אז אוי, פספסתי פה משהו אחד מאוד חשוב. סליחה, עוד נקודה אחת שקשורה לסעיף ג'. שולחן ארוך הרב, בעל התניא, מדייק מהלשון של תרומת הדשן, וזה בעצם הלשון שכתובה כאן, חידוש עצום. המקרה פה הוא אישה שאינה רואה בפחות מ-י"ד ימים אחר טבילתה, נכון? אבל אחר י"ד ימים אין לב. שואל השולחן ארוך הרב שאלה פשוטה, למה, זה הלשון של תרומת הדשן, הוא שואל למה תרומת הדשן מדד את הזמן מהטבילה ואילך, למה הוא לא מדד את הזמן מהראייה? אישה שאינה רואה בפחות מ-25 יום אחרי ראייתה הראשונה, כן? ומאחרי 25 יום היא רואה באופן לא קבוע. למה תרומת הדשן דיבר על טבילה ואילך? אומר השולחן ערוך הרב, מכאן חידוש עצום. בווסת ההפלגה, שעל זה בעצם אנחנו מדברים, מה שקובע את אורך הווסת, זה הזמן שבו היא לא רואה. זאת אומרת, אני אסביר למה אני מתכוון. מה? מה הפסקת הרב ואילך, בדיוק. מה הפסקת הרב ואילך? כלומר, יכול להיות מצב שיש אישה שרואה וסת למשך 6 ימים, ויש אישה שרואה וסת למשך 8 ימים, אוקיי? אבל אחרי שהם הפסיקו לראות ועשו הפסק טהרה, משם ואילך עד עד הטבילה ואחרי הטבילה, הראייה הבאה, יש להם את אותו זמן, אוקיי? בסדר? 7 ימים נקיים, ומאז, מעד הטבילה, אז יש עוד, אני יודע מה, עוד איזה שבוע וחצי, שבועיים. אם הזמן של שתי האנשים האלה שווה, אז זה נחשב שיש להם את אותו אורך וסת. אפילו באותה אישה בעצמה, אם פעם אחת היא ראתה במשך 7 ימים, פעם אחת במשך 8 ימים, פעם אחת במשך 9 ימים, אבל מהרגע שהיא עשתה הפסק טהרה, ועד הרגע שהיא ראתה בפעם הבאה, זה היה אותו אורך זמן, האישה הזאת קבעה וסת. היא קבעה וסת להפלגה. ולמה? מה ההיגיון בזה? בגלל שבהפלגה מה שאני מודד זה את אורך הזמן שהיא לא ראתה בו דם. זה הנקודה. אז לא אכפת לי כמה זמן היא ראתה דם, אם זה 5 ימים, 6 ימים, 7 ימים. העיקר שאורך הזמן שהיא לא ראתה הוא אותו אורך זמן. כך הוא אומר. זה באמת חידוש מאוד מאוד גדול. הוא מדייק את זה מתרומת הדשן פה. למעשה, החתם סופר חולק עליו, וככה גם מכריעים הפוסקים, שאנחנו לא הולכים לפי הדבר הזה. השאלה על הדיוק בתרומת הדשן היא שאלה טובה, זה נכון, אבל מדיוקים עדיין אנחנו לא משנים את ההלכה פה, ואנחנו מודדים את זה מהרגע שהיא ראתה. ורק אם מהראייה עד הראייה יש לנו את אותו זמן, רק אז זה יחשב לווסת קבוע. בסדר? טוב. הלאה, סעיף ד', אומר השולחן ערוך, יש לאדם להניח את אשתו שתבדוק בעד שלו, מתוך שנאמנת על שלה, נאמנת על שלו. מה זה נקרא לבדוק? הבעל צריך לתת לאשתו לבדוק בעד שלו. זוכרים, דיברנו קודם על זה, שלאיש יש, לבעל יש עד שלו, ולאישה יש עד שלה, וכל אחד בודק בעד ששייך לו, ופה אומר המחבר, לא, יש לאדם להניח את אשתו שתבדוק בעד שלו. אז יש פה שני פירושים. הפירוש הראשון, מפרש אותו ערוך השולחן, הרב מרדכי אליהו גם כן, הולך בכיוון הזה, שלבדוק הכוונה היא לקנח. כן? לקנח, לעשות בדיקה. לעשות בדיקה. ומה בעצם מתכוון המחבר לומר? נענו כך, בזמן שהקפידו על טומאה וטהרה, אז באמת היה חשוב שלכל אחד יהיה העד שלו. למה? בגלל שיש הבדל. יש הבדל לדינה. אם האישה רואה בעד שלה, אז זה תלוי מתי היא בדקה את עצמה. מה אומרת? אם היא בדקה את עצמה מיד אחרי התשמיש, אנחנו נראה את זה עוד מעט בתחילת קוף פי זין, אז יש לנו הוכחה שזה מחמת התשמיש. אבל אם היא בדקה את עצמה שעה אחרי התשמיש, אז כבר אין לנו הוכחה זה מחמת התשמיש. נפקא מינה לעניין טומאה וטהרה ולעניין חיוב קורבן. הגמרא אומרת, אם היא בדקה את עצמה ממש מיד, אז שניהם טמאים וחייבים קורבן חטאת. אם לא, קצת יותר מאוחר, זה השם תלוי. אם עוד יותר מאוחר, אז כבר בכלל פטורים מקורבן והבעל טהור. אבל לעומת זאת, כשהבעל בודק בעד שלו, אז זה לא משנה מתי הבעל יסתכל על העד. או אפילו מתי הבעל קינח את עצמו, זה לא משנה. כי בסופו של דבר, אם יש שם דם, זה ודאי מחמת התשמיש. אז מלא בא המחבר לומר שכל מה שהיה צריך, את ההפרדה בין שני העדים, זה רק בזמן שהקפידו על טומאה וטהרה, אבל היום הרי בלאו הכי אין שום נפקא מינה, ולכן יש לאדם להניח את אשתו שתבדוק בעד שלו. כן? למרות שגם בזמן הזה יכולה להיות נפקא מינה, גם לעניין לאסור אותה על בעלה, ואנחנו נראה את זה בהמשך. האם אתה מגדיר אותה כרואה מחמת תשמיש ואתה אוסר אותה על בעלה או לא? זה תלוי אם זה בעד שלה או בעד שלו. כל החילוקים האלה. אבל לעיקר הנפקא מינה זה לא משנה לזמן הזה. זה פירוש אחד. פירוש שני שאומר אותו הבית מאיר, זה שיש לאדם להניח את אשתו שתבדוק בעד שלו, הכוונה היא לא לקנח אלא לעיין, להסתכל. להסתכל. ופה זה חידוש, לא יודע אם יש איזשהו מקום נוסף כזה שבו רואים כזה מדבר. יש לאדם להניח את אשתו שתבדוק בעד שלו, זאת אומרת, היא נאמנת לבדוק מה קורה בעד ואתה לא נאמן. אתה לא נאמן. למה? התורה נתנה את הנאמנות לאישה. מי שרוצה מכאן לקחת את כל המקור ליועצות הלכה וזה, יש לכם פה מקור נפלא. מקור נפלא. היא זאת שנאמנת, הבעל לא נאמן. וזה הכוונה, יש לאדם להניח את אשתו שתבדוק בעד שלו. מתוך שנאמנת על שלה, נאמנת על שלו. אבל אתה הרי לא נאמן על שלה. לכן, רק היא תהיה נאמנת. כך אומר רבית מאיר.
אז צריך שתבדוק את העד שלו, לא
בעד שלו. תבדוק, הכוונה היא תעיין. תעיין בעד שלו.
יש לאדם להניח במקום חייב אדם.
מה?
חייב אדם.
חייב אדם, יש לאדם. זאת אומרת, יש לאדם זה לשון של כולה.
לשון שמותר, זאת אומרת
שמותר. מותר, לשון שמותר לו לאדם.
שהוא צודק, שמותר שהיא יכולה...
אז השאלה, יש לאדם, בדרך כלל אני דווקא חושב שיש זה לשון של לכתחילה תיתן לה. נכון? אז טוב, אז הרב אוזנר נחלץ להגנת הגברים, וזועק חמאס, הוא אומר מה פתאום, לא שמענו ולא ראינו כזה מדבר, עד אחד נאמן בייסורים, לא יכול להיות שהבעל יהיה פחות נאמן מהאישה, זה לא יתחזק איסורה, לכן הוא חולק על, חולק על, על הדין הזה, אם זה הפירוש שלו. כן, בסדר? רוצה לשאול משהו? אוקיי. אם ראתה אדם מחמת תשמיש שלוש פעמים רצופים, אסורה לשמש לעולם עם אותו בעל, והתבאר בסימן שאחר זה, זה סימן קוף פי זין, בואו נתחיל אותו. דיני אישה הרואה דם מחמת תשמיש. אישה שראתה דם מחמת תשמיש מיד, בכדי שתושיט ידה לתחת הקר או לתחת הכסת, ותיטול עד לבדוק בו ותקנח עצמה, משמשת שלוש פעמים. אם בכל שלוש פעמים רצופים ראתה דם, וכל שכן היא מצאה שלוש פעמים דם על עד שלו, אסורה לשמש עם בעל זה, אלא תתגרש, ותנסה לאחר. ניסית לאחר, וראתה דם מחמת תשמיש ג' פעמים רצופים, אסורה לשמש גם עם אותו בעל, הבעל השני, אלא תתגרש ותנסה לשלישי. ואם גם אם השלישי ראתה דם מחמת תשמיש שלוש פעמים רצופים, לא תנסה לאחר, אלא אסורה כל עד שתבדוק. מה זה הבדיקה? הבדיקה זה מה שמתואר פה בסעיף ב', כיצד בודקת, נוטלת שופרת של עבר, הופיע רצוף לתוכה, ונותנת בתוכה מכחול, בראשו מוך, מכנסת אותו באותו מקום, אנחנו נסביר את זה בהמשך בעזרת השם, מה זה הבדיקה הזאת. אבל לפני כן נסיים את הסעיף. אומר הרמ"א, ויש אומרים שאין לנו בקיאים איזה מקרי מחמת תשמיש. כי אין בקיאים בשיעור הנזכר. השיעור הזה שהמחבר הזכיר בהתחלה, מיד בכדי שתושיט ידה לתחת הקר או תחת הכסת ותיטול עד לבדוק בו ותקנח עצמה. אנחנו לא בקיאים בדבר הזה, ולכן כל שרואה שלוש פעמים סמוך לתשמיש, מקרי לדידן מחמת תשמיש ונאסרה על בעלה. זאת שיטת הרייבד. ואילו שלוש פעמים צריכים להיות רצופים, אבל אם לא היו רצופים, לא נאסרה על בעלה. ואין חילוק בין אם ראתה שלוש פעמים מיד שנשאה, ובין נתקלקלה אחר כך וראתה שלוש פעמים. זה לא משנה אם זה היה מיד בהתחלה, או שזה היה אחר כך. למה הרמ"א מדגיש את זה? בגלל שלדיני הכתובה זה כן משנה. אם היא ראתה שלוש פעמים מיד בהתחלה, אז הבעל לא צריך לתת לה כתובה, מה זה מקח טעות? אני לא התכוונתי להתרתן עם אחת, שאני לא יכול לקיים את היחסי אישות. אבל אם זה היה אחרי כמה שנים, אז היא אומרת לו, נסתחפה סדר, זה בעיה שלך. אתה רוצה לגרש אותי, אין בעיה, אבל תן לי את הכתובה. אז אומר פה הרמ"א, לעניין איסור לבעלה, זה לא משנה. בכל מקרה היא נאסרת עליו. בכל זה לא מאירי, אלא ראתה סמוך לתשמיש. אבל אם לא ראתה סמוך לתשמיש, לא נאסרה על בעלה, ומותרת לו לאחר טהרתה תמיד, ודינה כמי שאין לה וסת. טוב, אז קודם כל, אני רק רוצה שנראה את המקור, את הברייתא במסכת הגדה, שמביאה את הדבר הזה, וחשוב לי להקריא לכם את הלשון של הברייתא, כדי שתהיה לנו התמונה, זה גם ישנה לסעיפים הבאים. כן, הברייתא אומרת ככה, תנו רבנן, הרואה דם מחמת תשמיש, משמשת פעם ראשונה ושנייה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש עד שתתגרש. ותנסה לאחר. ניסית לאחר וראתה דם מחמת תשמיש, משמשת פעם ראשונה ושנייה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש עד שתתגרש ותנסה לאחר. ניסית לאחר וראתה דם מחמת תשמיש, משמשת פעם ראשונה ושנייה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש עד שתבדוק עצמה. עד כאן מה שראינו. כיצד בודקת את עצמה? מביאה שפופרת ובתוכה מכחול ומוך מונח על ראשו, כן, איזשהו צמר גפן לבן, משהו רך, והיא מכניסה את זה פנימה לאותו מקום. אם נמצא דם על ראש המוך, זה ידוע שמן המקור הוא בא. בסדר? היא דוחפת את זה פנימה, בעצם זה תחליף לעבר התשמיש של הבעל. והיא שמה שמה את השפופרת עם המוך, ואז היא מוציאה, אם היא רואה שיש דם, סימן שברגע שהעבר נכנס, אז יש דם שיוצא מן המקור. לא נמצא דם על ראשו, בידוע שמן הצדדין הוא בא. בידוע שמן הצדדין זאת אומרת, אז אנחנו, יש לנו הוכחה שזה דם פצע שבא מהצד, ולא דם מהמקור, לא דם וסת. השאלה היא לא כל כך ברור, כתוב כאן בברייתא, לא נמצא דם על ראשו, בידוע שמן הצדדים הוא בא. לא נמצא דם על ראשו, הכוונה היא שלא נמצא דם בכלל, או שנמצא דם בצדדים?
אין צדדים.
מה?
אין צדדים.
מה זאת אומרת, אין צדדים?
זה שפופרת.
אה, שפופרת, כן, אבל אני אומר, האם הכוונה היא שמוציאים את השפופרת הזאת, ואז רואים עליה מהצד שיש קצת דם? או שאין שם כלום?
יכול להיות שהיא לא
סופגת. מה? יכול להיות. אבל אם היה משהו, אתה יודע, איזשהו משהו שנמרח על זה. זאת שאלה גדולה. שאלה גדולה באחרונים, יש לזה נפקמינות מאוד גדולות, אנחנו נראה את זה בהמשך. אומרת הברייתא, ואם יש לה מכה באותו מקום, תולה במכתה, אם יש לה פצע באותו מקום, היא יכולה לתלות בזה, ואם יש לה וסת, תולה בביסטה. אם יש לה וסת קבוע, אז היא יכולה לתלות בווסת, ולהגיד, הנה, הגיע הזמן של הווסת. ואם היה דם מכתה משונה מדם ראייתה, אינה תולה. ונאמנת אישה לומר, מכה יש לי במקור, שממנה דם יוצא דברי רבי. המשום מגמליאל אומר, דם מכה בא מן המקור תמר, רבותינו עידו וכו' וכו'. זה כל הסוגיה של מכה, זה ההמשך של הסימן. בסדר? אז כתוב כאן, שאישה שרואה מחמת תשמיש, אחרי שלוש פעמים, צריכה להתגרש, להינסה לאחר, וככה, כן הלאה, שלוש פעמים. ואם זה לא עוזר, אז בדיקה אחרת גמרנו, אין מה לעשות, היא אסורה לשמש, וזהו זה. אלא אם כן, יש לה פצע, היא יכולה לתלות בזה, או שיש לה וסת. ואז היא יכולה לתלות בווסת.
מה זה אומר שיש לה וסת?
מה?
מה זה אומר שיכולה לתלות בווסת?
מה זה אומר שיכולה להיות בווסת? מה פירוש? אם יש לה וסת קבוע, לכאור, כן, שזה בזמן של הווסת. לכאור זה בזמן של הווסת. בסדר?
וכל הפעמים שהיא שימשה לשלושת הבעלים, זה היה תמיד ביום
הווסת. הנה, תראה את הלשון של רש"י. ואם יש לה וסת לקלקול הזה, שאינה רואה כל שעה מחמת תשמיש אלא לפרקים, תולה בביסתה ומשמשת בלו בדיקה בין וסת לווסת. היא לא רואה כל שעה מחמת תשמיש. זה ככה רש"י מפרש. זה לא ברצף. זה לא שלוש פעמים רצופות שהיא ראתה. אלא פעם היא רואה, פעם היא לא רואה. אז כאן היא יכולה לקלוט בווסת.
היא לא יכולה לעשות את זה עם הבעל הראשון?
מה? מה, לעשות את הבדיקה? אתה שואל טוב מאוד, זה ההמשך של הסימן. נגיע לשם. עכשיו ככה. כל העניין הזה של רואה מחמת תשמיש, מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? יש מחלוקת גדולה מאוד בין האחרונים, נפקמינות גדולות מאוד. הנודע ביהודה כותב שרואה מחמת תשמיש זה וסת. זה וסת, זה החשש שלנו. ראינו, דיברנו על זה בפעם שעברה, ככה משמע מלשון של הרן. זה וסת. כמו למשל שיש לנו וסת הקפיצות, אישה שקפצה וראתה, קפצה וראתה, או אישה שאכלה דבר חריף, גם כן. זה וסת שנגרמה בעקבות מעשה. אז ככה גם פה, זה וסת. יש מחלוקת בין האחרונים, מה בדיוק הסטטוס של הווסת הזאת. למה אני מתכוון? הרמ"א בסימן קפ"ט מביא שתי דעות. האם אישה שאוכלת דבר חריף ובגלל זה היא רואה, האם זה באותה דרגה של וסת הקפיצות או שזה דרגה יותר חמורה? וסת הקפיצות זה וסת שנחשבת וסת שאינו קבוע. זאת אומרת שבפעם אחת היא נעקרת. והיא יכולה להיקבע רק אם היא תלויה גם בימים, בתאריך מסוים. אבל אם אישה אוכלת דבר חריף ובגלל זה היא רואה, לפי שיטת התוספות במסכת נידה, לפי התוספות זה וסת שהיא נחשבת כווסת קבוע. זה לא תלוי בימים, זה נעקר רק בשלוש פעמים. ולמה אומרים תוספות? בגלל שקפיצה זה טרחה מאוד גדולה. אבל לאכול דבר חריף זה משהו שהוא פחות טרחה, אז אנחנו יותר חוששים לזה, שזה משהו שהוא נקבע. עכשיו יש מחלוקת בין האחרונים, אם אתה קורא לזה וסת לרואה מחמת תשמיש, האם זה כמו וסת הקפיצות, שזה וסת שאינו קבוע, או שזה כמו וסת של אכילת דברים חריפים, שלדעת התוספות זה נחשב כמו וסת קבוע. הנודע ביהודה על כל פנים סבר שזה כמו וסת הקפיצות, זה וסת שאינו קבוע. מה הנפקמינה? כבר נגיע. כבר נגיע. זאת שיטת הנודע ביהודה. לעומתו, הבית מאיר והחוות דעת טוענים שלא. מעבר לווסת יש פה עוד עניין. אנחנו חוששים למחלה. יש מחלה, מה שנקרא ממלאה ונופצת. אחת כזאת שבזמן התשמיש יש לה חולי והאדם של המחזור משתחרר החוצה. מה הראיה שלהם? הגמרא בהמשך, פה במסכת נידה, מספרת על אישה אחת שבאה לפני רבי ואמרה לו שיש לה בעיה, היא רואה אדם מחמת תשמיש. אז רבי קרא לאבדן, או בלשון הירושלמי אבא יודן, הוא קרא לו, הוא היה כנראה קצת ז'לוב, זה בריון כזה, והוא אמר לו, לך תפחיד אותה. לך תפחיד אותה. אז אבדן הפחיד אותה, והיא נבלה, וכתוצאה מהבעלה שלה, יצא לה מאותו מקום חתיכה של דם. חתיכה כזאת גדולה של דם. רבי אמר, היא התרפאה. בסדר, גמרנו. מותרת לשמש, הכל בסדר. וזה נפסק לה לחשך. אז אומר חוות דעת, הנה אתה רואה, אנחנו מדברים על מחלה ועל רפואה. אז זה לא רק עניין של וסת. מה נפקמין על הדבר הזה? תראו, יש פה כמה וכמה נפקמין. דבר ראשון, אומר הנודע ביהודה, אישה שראתה מחמת תשמיש, שלוש פעמים, היא בבעיה, נכון? שבוע אחר כך, לא שבוע אחר כך, כאילו כמה פעמים אחר כך היא קבעה וסת. פתאום היא מתחילה לראות באופן קבוע, וסת הפלגה קבועה, וסת החודש קבוע או משהו כזה. אומר הנודע ביהודה, אם זה ככה, אז כבר מותר לה לשמש עם בעלה. למה? כי הרי כל הבעיה ברואה מחמת תשמיש זה וסת. וזה בסך הכל וסת שאינו קבוע. ברגע שיש לה וסת קבוע, אז היא עוקרת את הווסת שאינו קבוע. גמרנו, מותר לה לשמש עם בעלה. או למשל, אישה שכבר יש לה וסת קבוע, והיא רואה מחמת תשמיש בזמן שיש לה וסת קבוע. אז האם היא צריכה לחשוש לראייה מחמת תשמיש, או שהיא יכולה להמשיך לשמש עם בעלה? אומר הנודע ביהודה, אני בספק. למה הוא בספק? בגלל שבאופן עקרוני, כשיש לאישה וסת קבוע, היא לא צריכה לחשוש לווסת אחר. אבל יש מחלוקת בין האחרונים, מה קורה אם הווסת השני הוא לא סותר את הווסת הראשון. זאת אומרת, היא גם רואה בראשון וגם רואה בשני. האם אני אומר שהיא קבעה בעצם שני וסתות או לא? אז כיוון שכך, הנודע ביהודה אומר, אני בספק. אבל בכלל, בכלל, בכלל לא פשוט שאסור לה לשמש עם בעלה. דוגמה שלישית, מעוברת או מניקה. אישה עוברת למניקה, אישה ששימשה פעמיים וראתה מחמת השמיש, ובפעם השלישית נכנסה להיריון. במצב שכזה, אומר הנודע ביהודה, גמרנו, עכשיו את מסולקת דמים, את לא צריכה לחשוש, לבסת שאינו קבוע. אז גמרנו, אז אם ככה, מותר לך לשמש עם בעלך. נכון שאם היא תראה עכשיו, אם היא תראה עכשיו שלוש פעמים מחמת תשמיש, אז יכול להיות שהיא תצטרך לחשוש. בסדר. אבל באופן עקרוני, מעוברת או מניקה, לא צריכות לחשוש לדבר הזה. כך אומר הנודע ביהודה. לעומת זאת, בכל המקרים האלה החוות דעת חולק עליו בתוקף. מה פתאום? חס וחלילה להגיד כזה מין דבר. אם זה היה רק סיפור של וסת, ניחא. אבל אנחנו חוששים שהאישה הזאת חולה. אם יש לה מחלה, מה זה משנה אם היא קבעה וסת אחרת או לא קבעה וסת אחרת? ולכן הוא אומר שבכל המקרים האלה, חלילה חלילה לסמוך על הנודע ביהודה ולהקל בזה, היא אסורה בכל המקרים האלה. כך אומר החוות דעת. מה להלכה? להלכה, הלכה למעשה, אז הרב אוזנה כותב, רוב הפוסקים הכריעו כמו הנודע ביהודה, לכולם. אנחנו מחשיבים את זה לווסת, גם החתם סופר כותב ככה, הברית אברהם כותב ככה. האמת היא, כמו שאמרתי לכם, זה מדויק לכאורה, זה מחלוקת בין הראשונים. מהר"ן משמע שזה וסת, ברמב"ם משמע שזה חולי, אבל ככה הכרעה למעשה, מקילים בזה, דנים את זה כווסת. בואו לא נשכח שאנחנו מדברים בעצם רק על חשש דה רבנן, רק על חשש דה רבנן. מה?
למה חשש דה רבנן?
חשש שמא תראה.
לא,
היא קבעה. לא, האמת היא, סליחה, אתה צודק, זה תלוי. אם אתה מגדיר את זה כווסת, אז בסתו דה רבנן, אז אני חושש רק מדה רבנן. אם זה חשש לחולי, אז אולי צריך יותר להחמיר בזה. נכון, נכון, הנה חינמי. הנה חינמי, אתה צודק, סליחה. סליחה, אני מוחק. בכל אופן, אז הלכה למעשה, אנחנו מקילים בזה, כך אומרים רוב הפוסקים. עכשיו בואו ניכנס לפרטים של הסעיף, בקצת זמן שעוד נשאר לנו. אז המחבר כותב כך. אישה שראתה אדם מחמת תשמיש, מיד בכדי שתושיט ידה לתחת הקר או לתחת הכסת, ותיטול עד לבדוק בו ותקנח עצמה, משמשת שלוש פעמים. מה זה המיד הזה? מיד הכוונה היא בכדי שתושיט ידה לתחת הקר או לתחת הכסת. כן? זה זמן מאוד מאוד קצר. האמת היא שהטור כתב שהמיד הזה זה זמן יותר ארוך. הטור אומר בכדי שהיא תרד מן המיטה, ותיקח עד או ותדיח פניה של מטה ותקנח את עצמה. זה זמן שהוא יותר ארוך. למה המחבר שינה? אז אם תסתכלו ברמב״ם אתם תראו מה הסיבה. ברמב״ם כתוב שיש בעצם שלושה זמנים. אישה שבדקה את עצמה מיד מיד, ממש מיד, כן? היה לה עד לידה, מיד עם התשמיש היא קנחה את עצמה. ומצאה, אז האישה הזאת ודאי וודאי תמאה ובעלת תמא, והם חייבים קורבן חתם. זה מה שנקרא בשעת הווסת. אם זה היה בכדי שתשלח ידה לתחת הקר או תחת הכסת ותיקח את העד, אומרת, מה זה, שלוש שניות או משהו כזה, אז כבר הם תמאים מספק. והם פטורים מקורבן חטאת. השם תלוי אם צריכים להביא, אבל זה כבר תמאים מספק. ואם זה היה בכדי שהיא תרד מן המיטה, ותיקח את העד ותקנח את עצמה, אז פה כבר הבעל טהור. כי אולי זה לא מחמת התשמיש. אז כיוון שכך, אומר הבית יוסף, אז מה פתאום אתה עטור אומר את הזמן האחרון? הזמן האחרון זה כבר זמן שהבעל טהור. לכן הוא אמר, זמן יותר מוקדם. למה הטור אמר את מה שהוא אמר? יכול להיות זה בגלל שיטת הרייבת שאנחנו נראה עוד מעט. הרמ"א מביא את הרייבת בסוף, הרמ"א כותב שמה, ויש אומרים שאין לנו בקיאים איזה מקרה מחמת תשמיש. כי אין בקיאים בשיעור הנזכר, ולכן כל שרואה שלוש פעמים סמוך לתשמיש, מקרה לדידן מחמת תשמיש ונאסרה על בעלה. אז מה זה סמוך לתשמיש? הרי ודמי אנחנו לא בקיאים בזמן. מה זה סמוך?
קרוב.
מה זה סמוך? קרוב. כמה קרוב?
קצת.
כמה? דקה, שתיים, עשר, עשרים?
חמש דקות.
אני אמרתי חמש דקות?
עד שתרד מן המיטה.
מה?
תרד מן המיטה.
בכדי שתרד מן המיטה, אז המקור חיים, הנתיבות אומר לא ככה. הוא אומר סמוך הכוונה היא כמו שהרשב"ם כותב בפרק הרבה פסחים, סמוך למנחה, חצי שעה. הרב מרדכי אליהו מביא את זה, הלכה למעשה. הוא כותב שבאמת מספק אנחנו מחמירים שתוך חצי שעה זה נקרא רואה מחמת תשמיש. ופה הפעם הרב אוזנר מקל יותר. הרב אוזנר אומר, נכון שהמקור חיים כתב חצי שעה, אבל הוא אומר זה באמת, אנחנו הרי יודעים שזה, אנחנו יודעים שזה לא, זה לא נקרא סמוך לביאה, ולכן הוא אומר, אם זה היה בתוך 10 דקות, אז זה יכול להיות בעייתי. אחרי 10 דקות זה כבר בסדר. אוקיי? אז זה מה שהם אומרים על, על מיד. רק, רק נגיד פה רק עוד נקודה אחת ו, ונשלים את ה... כבר נחזור על זה בפעם הבאה את כל הסעיף. אז הוא אומר פה ככה, מה היא עושה? אז אישה שכזאת בזמן הזה היא משמשת בו שלוש פעמים, אם בכל שלוש פעמים לצופים ראה את האדם, כל שכן היא מצאה שלוש פעמים על עד שלו, וכאן זה לא משנה אם זה מיד או לא, כי אם זה, אם זה נמצא סימן שזה מהתשמיש, אסורה לשמש עם בעל זה, לה תתגרש ותנסה לאחר. מה יעזור לי שהיא תנסה לאחר? מה יעזור לי שהיא תנסה לאחר? מה?
אצלו היא לא תראה.
יכול להיות שאצלו היא לא תראה. לשון, לשון הראשונים, שמה אין כל האצבעות שוות. יכול להיות שאצלו המעשה לא יגרום לה לראות, כי האיבר שלו שונה או משהו כזה, אז לכן שמה אנחנו מקילים. אבל אומר הסמאג, כל זה מבוסס על עוד ספק. עוד ספק. יש פה ספק ספק. ספק אחד זה האם הדם הזה בכלל דם מן המקור או מן הצדדים. ואפילו תאמר שזה מן המקור, אבל שמה אין כל האצבעות שוות. ואותו דבר גם בביאה השנייה והשלישית עם אותו בעל. הנה אתה רואה שהיא רואה, נכון, אבל אולי אין כל הכוחות שווים. יכול להיות שאת המעשה הבא הוא יעשה בצורה קצת יותר עדינה, וזה לא יוציא דם. ועוד פעם, זה בנוי על ספיק ספיקה. שמה זה לא מן המקור, ואפילו אם זה מן המקור, אבל אולי אין האצבעות שוות או אין הכוחות שווים.
מה קורה אחרי שלוש בעלים?
מה?
אז אחרי... עדיין קיים.
עדיין נשאר שמה אין הכוחות שווים. לכן רק אחרי שלושה בעלים עם שלוש ביות.
מה
נשנה
שזה בטוח מן המקור?
מה? לא, אז ברור לנו שהיא הוחזקה לכל האצבעות ולכל הכוחות. הספק אם זה מן המקור או לא מן המקור לא נפשט, אבל נפל לי הספק ספיקה. ולכן אני אוסר אותה. ברור? ברגע שנפל לי הספק ספיקה, אז אני אוסר אותה. אומר הנודע ביהודה, הוא הדין גם הפוך. אם נפל לי הספק ספיקה מסיבה אחרת, כי ברור לי שהאדם הזה בא מהמקור, אז גם כן אני אסור אותה, ואני לא אתיר לה להינשא לבעל אחר. מתי יכול להיות כזה מן דבר? אם האישה רואה מחמת השמיש, אבל היא רואה, רואה בשפע, כמות גדולה, 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 גדולה. זה כמות שיוצאת רק במחזור. במצב שכזה, אין לך ספק ספיקה, כי ברור שזה מן המקור. רק נשאר לך ספק אחד, שמעין האצבעות שוות, שמעין הכוחות שווים. זה לא מתיר אותה, מספק אני מחמיר ואוסר עליה.
בסדר?
מה? בדיוק, זה החיסרון בבדיקה. כי אם היא תבדוק את עצמה ותמצא דם על ראש המוח, אז יתברר לי שזה מהמקור. ברגע שיתברר לי שזה מהמקור, כבר אין לי ספק ספיקה. אז אני לא אוכל להתיר אותה, להינסה למישהו אחר.
כל הפנייה הזאת יש לו ספק ספיקה.
בסדר, נעצור פה. מה?